לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, litchi.coil, זה www.lichi.co.il. יאללה, מתחילים.
אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיה דוקטור קובי ברדה.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום יש לנו את הכבוד והעונג לארח את יוני בייט, לשעבר קצין וחוקר מודיעין בצהל ובמשרד ראש הממשלה. כיום עובד בתור אנליסט וכן ככותב תוכן מקצועי עבור עמותות וארגונים שונים, מתמחה בשינויים במזרח התיכון ובמדינות המפרץ בפרט. יוני, איזה כיף לראות אותך בחיים עצמם ולא בטוויטר.
קובי, מה קורה, מה נשמע?
נהדר, נהדר. תראה, אנחנו היום, בדרך כלל אנחנו מנסים לתפוס איזה נושא, לשאול אותו ולהבין אותו ואת הקשר שלו כמובן לארצות הברית, כי זה הפיבוט, ואנחנו עושים איזשהו זום אין, נגיד על מדינה, על היחסים שלה, אבל הפעם אני רוצה לעשות קצת משהו שונה ברשותך. אני רוצה לנסות לעשות איזה שיתור מצב עד השבעה לאוקטובר, כי אנחנו היינו בתוך אמצע תהליך מרתק,
באמת מרתק.
שהנשיא ביידן הוביל לחיבור אזורי, ושזה כולל את כל המדינות שלך, ומהשבעה לאוקטובר, ואז אולי נדבר על כל מיני תופעות חדשות, כמו החוטים ואחרים, שבערך אף אחד לא הכיר את זה כן. עד יום לפני. אז בוא נתחיל ברשותך, קח אותנו לימים, אתה יודע מה, קצת רקע אזורי, איך הכל מתחבר, וחלק הראשון בוא נדבר עד השבעה.
עד השבעה באוקטובר, אוקיי. צריך להבין שבאמת השבעה באוקטובר הוא כמו איזה נקודה ככה סינגולרית שהתפוצצה, לכאורה אירוע לוקלי אצלנו, שבאמת מאיים לעצור את כל הדינמיקה של האזור. עד השבעה באוקטובר ראינו השנה תהליך של כמו דטנט אזורי, ראינו את סעודיה הולכת ומתפייסת עם האויבת הגדולה איראן, אחר כך במסע ומתן עם החוטים שתכף נעמיק בהם, נרמלה את אסד בליגה הערבית, וכמובן, כמו שאתה יודע, דיבורי הנורמליזציה איתנו ברקע, לכאורה בן סלמן וסעודיה סיכמו שנה מאוד טובה, גם ארדואן פתאום התקרב אלינו, התקרב חזרה למצרים, היה נראה שהאזור הולך לקראת איזושהי רגיעה, ואז הגיע השבעה באוקטובר, שתכף נדבר עליו, וממש טרף את הקלפים, אירוע לוקלי, תפוצץ להיות אירוע אזורי. אז בוא נדבר טיפה באמת, מה הייתה הדינמיקה עד אז, אתה יודע מה, אני אקח רגע את סעודיה למשל, נצלול טיפה למלחמה בתימן, ואז נחבר את זה לאמריקה. כשהוא עלה ב-2015 לשלטון, הוא החליט שהוא הולך, היה בן 30, הוא היה ב-2015, הוא היה בן 30, הוא היה שר הגנה, 2017 הוא כבר היה יורש העצר.
מזיז את האח שלו, נכון?
מזיז את האח, כן, חצי אח. הוא החליט באיזה היבריס, אני מטפל, אני הולך ראש חץ, קו אנטי-איראני, הוא מצא לזה אחר כך שני פרטנרים נחמדים, את בנימין נתניהו ואת טראמפ. וב-2015 הוא יוצא למלחמה בתימן, תכף נעמיק בזה, אתה יודע מה, אתה רוצה לצלול לתימן, דבר רגע על תימן. באמת המלחמה בתימן, מלחמה סעודיה אכלה שם קש, מרורים, באמת הצבא
הסעודי. אגב, הפצצות אכזריות.
מאוד אכזריות.
מבלי איזשהו עצרת האום שמגנה או משהו כזה, נכון?
הרעבה של אוכלוסיות, שני הצדדים, באמת הפצצות אכזריות, שאנחנו לא היינו מעזים בחיים שלנו לעלות על הדעת, אבל הצבא הסעודי באמת קשה, היה שם אירוע שהחותים עשו מערב לקחו בשבי איזה 400-500 כלים נגמשים אמריקאים חדשים, מדוגמים, והוליכו אותם בצענה. באמת, בוץ, הוא לא הגיע, לא, ממש שום דבר לא...
רמת
לא
חיילות בדואית למדעי אתה...
לגמרי. ואז אני חושב שהשיא של הכישלון הסעודי היה בשנת... כן, גם האמירויות לחמו איתו. צריך להגיד שסעודיה והאמירות התחילו לחטוף טילים, אבו דאבי, ריאד.
שדה התעופה, הטיל המפורסם של...
נכון. וההפצצה אולי הכי כואבת שבו, הרמקו 2019, זאת הטראומה הסעודית, רק נגיד למי שלא מכיר, מאות טילי שיוט, מאות קילומטרים מהגבול לתוך סעודיה, מהגבול התימני, ביום אחד 50% מתפוקת היכולת התפוקת הנפט הסעודית עולה השמיימה. המתקן הגדול של חברת הרמקו, חברת הנפט הלאומית, מושמד. ובן סלמן מסתכל ימינה ושמאלה, איפה אמריקה? מה קורה פה? איפה בלת הברית הגדולה שלי, וזה טראמפ, זה עוד לא ביידן, זה טראמפ. טראמפ מושך בכתפיים, וזאת הטראומה הסעודית שמוליכה...
הראשונה.
הראשונה והבאמת אולי הכי, תכף יבוא ביידן, אבל באמת הגדולה שחקוקה לו עד היום, ותכף נגיע איך זה קשור.
למרות שטראמפ כן מחסל עבורו
את סולימן.
כן, זאת אומרת, הוא כן עושה איזשהו משהו שהוא...
נכון.
התקפי למדי, בעומק איראן.
אחרי זה היה בעיראק, אבל כן.
לא, הכוונה היא בעומק
השלטון
האיראני.
נכון. אז הייתה איזושהי גחמה באמת, אבל שוב, ברגע האמת, שבן סלמן קנה נשק מאמריקה והשקיע ועשה כל מה שהוא יכול, הוא גילה שבת הברית שלו לא מאחוריו. ואז עולה ביידן, וביידן, אתה זוכר את האימות הדמוקרטי, עם המגישה, איך קראו לה, מ-CNN?
לא, מיוניברסל, זה רשת מקסיקנית, והוא אומר לה את הדבר הבא, זה במצגת שאני תמיד מראה על ההתרסקות של היחסים, הוא אמר, דיברתי עם המלך, המלך, לא עם יורש העצר, ואמרתי לו, מה שהיה לא יהיה יותר, אתה מבין אותי? אין יותר משפיל לבדואים, מאשר להגיד לו, דיברתי עם אבא שלך עליך. כן, זה בערך, אתה יודע, זה טקסטבוק השפלה ברמה הכי קשה.
תן לי את המנהל.
בדיוק, והוא מרגיש את הנקמה קרה, כמובן.
אז ביידן גם, אז בפריימריז הוא קורא לו באמת רוצח על חשוק ג'י, פושע, הוא אומר שהוא יהיה מצורע, ואיך שביידן נבחר, עושה שני דברים, אחד זה מוציא את החותים ברשימת ארגוני הטרור, עכשיו לא מאהבת החותים, כי הוא האמין שזה יעזור לאמריקה להתמודד שם עם המשבר ההומניטרי, זה לא עזר, והוא מפרסם דוח שטראמפ גנז של ה-CIA על חשוקג'י, טראמפ מנע אותו, השתמש באקסקיוטיבה הנשיאותית, למנוע את הדוח הזה מהקונגרס, שזה נדמה לי שימוש יחסית נדיר בכוח הזה, ובאמת השפלה בינלאומית למוחמד בן סלמן. אז זה המשך הטראומה, זה כבר טראומה של ממשל ביידן.
רק נעצור רגע ונספר שאת הנקמה הוא מגיש קרה, בחודש ספטמבר, אחרי שביוני אדון ביידן נוסע עולה לבקש סליחה, עושים לחיצת המרפקים המפורסמת, התמונה הכי מפורסמת של שניהם ביחד זה לחיצת המרפקים, עדיין בקורונה, בספטמבר הוא עוצר דרך אופק את השאיבה.
מקטין את הכמות.
כן, עוצר את השאיבה, ומביא לעלייה בחלק מהמקומות בקליפורניה, $8 לגלון, ומדליק קמפיין עצום בארצות הברית, של מדבקות בתחנות הדלק, עם ביידן, מדבקה קטנה כזאת, היא מצביע על המחיר, I did that, בנקמה מטורפת, זאת אומרת, הוא מאבד כמובן את בית הנבחרים, בעקבות הדבר הזה, והוא מבין שהוא לא יכול לאחוז את המקל משני קצרותיו, גם Green New Deal, להפסיק לתת באלסקה, לחפור את פצלי השמן, וגם לרדוף אחרי מוחמד בן סלמן. אתה לא יכול להחזיק את המקל, מילא אם אתה לוקח אחד מהקצוות, אבל את שניהם, too much, ואז הוא מקבל החלטה שהוא רוצה, הוא מבין, הוא נכווה מספיק, הוא מבין שהדרך חזרה זה פיוס, ומבין שפיוס עם קונגרס כזה לא יכול להתקיים, ואז נכנסת ישראל לדיל, נכון?
נכון. עכשיו הוא מבין, אם אתה שואל אותי, הוא מבין שני, קודם כל באמת הוא הגיד לו את הנקמה קרה עם הצד המעליב.
הכי מעליב.
אגב, הפיוס האיראני-סעודי היה בחסות סינית.
בוודאי, זה חלק מהעונש. נכון. מוחמד בן סלמן מעניש אותו.
לפני ביידן הגיע שי, התקבל במתח, מתח כבוד, להצדעות, וביידן בהנדשייק המביך.
האלבו שק.
בדיוק, בדיוק. אז זה עוד פעם, לסמן לאמריקאים, חבר'ה, אני גם יכול לעשות לכם בעיות.
אגב, רק אני אעצור בקשר להשפלות, שתי השפלות שאני אישית מאוד אוהב לספר אותן, אחד, זה תמונה של ביידן עם הכלב שלו, והכותרת, הכלבים חזרו לבית הלבן, שכלב זה דבר בזוי במיוחד בעולם המוסלמי, והדבר השני, הקטע של הטלוויזיה הממלכתית הסעודית עם החיקוי של ביידן, שמדבר לאוויר, וקמאלה כביכול מכוון את הדרך שלו, זה לא ארץ נהדרת, כן? זה שם, זה בהנחתה
אין
חופש אומנותי. בדיוק, אז כן, זאת האווירה שיש.
נכון. אז באמת, ההשפלות האלה, אבל מה שבאמת הכי כאב לביידן, כמו שאמרת, זה שהוא סגר את השיבר, במקום לפתוח את השיבר, הוא סגר את השיבר, ולא את מחירן. עכשיו, איך הנורמליזציה קשורה על זה? מוחמד בן סלמן, שהוא ראה שטראמפ לא עמד מאחריו, הוא אמר, טוב, אני לא יכול לבנות על זה שיבוא נשיא ככה ויעשה. א' או ב', אני צריך ברית הגנה, שהיא תתקבל ברוב של שני שליש בסנאט, שצריך בשביל ברית הגנה, שלא יבוא הנשיא הבא ויבטל לי את זה, או יעשה מה שהוא רוצה, לא יעלה לי איזה ביידן וירק עליי. אוקיי, והוא מבין שהוא צריך את הוודאות הזאת, הוא רוצה כמובן את ההלבנה של ביי פרטיזן אחרי הסעודים, וכדי להעביר באמת ברית הגנה צריך 67 בסנאט, אנחנו יודעים שהסנאט הוא בערך 50-50,
מ-71-49.
ולכן צריך את התמיכה של הנשיא הדמוקרטי, שיביא את הדמוקרטים, ואת ישראל שתוביל רפובליקאים לתמוך ביוזמה של נשיא דמוקרטי.
וזה בעצם מה שהתפקיד של לינדזי גראהם עושה, בתור רפובליקני ותיק, הוא מדלג בין האזור, כולל מצרים, כולל ירדן, והוא נותן התחייבות לביידן, שהוא ימצא לו את ה-15 אצבעות הנוספות, שבעצם זה הסיפור שאני כל הזמן כותב עליו בטוויטר וכן הלאה, תעקבו אחרי לינדזי גראהם, המאמצים שלו, ההתבטאויות שלו, כי בלעדיו בעצם אין הסכם. זאת אומרת, הסיבה שבגללה ישראל בכלל שמה, זה כי זה הנתח השמנמן של הבצר, שנותנים לרפובליקנים להצביע, כי אף רפובליקני לא יצביע לתת לו הישג עם הסעודים.
ועוד בשנת בחירות.
בדיוק. אלא אם באמת אתה מכניס, ואז אתה קורא לזה long extension של הסכמי אברהם, ואז זה כאילו טראמפ עשה את זה.
נכון. המורשת של טראמפ.
המורשת של טראמפ, ושלא טראמפ יטיל על זה גם וטו.
בדיוק.
נכון, אוקיי.
ואז הגיע, והכל היה נראה שהולך לשם, היה ראיון של בן סלמן בפוקס בספטמבר, שהוא כבר ממש שמר, זהו, יצא החוצה.
שוב אגב, צריך להזכיר, פוקס ניוז זה רשת שמרנית, הוא נותן את הרעיון הזה, כי אותו מעניין אותם, 15 נוספים רפובליקנים, הוא ניגש, תן נאום פשוט mind blowing, הוא מדבר ואומר שם ברעיון, בכל יום אנחנו מתקרבים עוד צעד אחד לנורמליזציה עם ישראל.
שלו, כן. כן.
שזה מדהים. שזה מדהים, זה היה אחד הרעיונות
היותר. ועוד דבר מעניין שם, הוא אמר על הפלסטינים באותו זמן, אנחנו, הוא אמר משהו כמו, הוא לא אמר שתי מדינות, הוא אמר, אנחנו ניתן להם משהו שיהיה להם חיים יותר טובים.
נכון, משהו מאוד מאוד כוללני ולא מחייב.
ניתן להם איזה משהו.
הפלסטינים ירדו לתת, כאילו זה התחיל בתקופה של טראמפ, הרי שנשללו עם אונרה והסכמי אברהם, זה וסגירת הנציגות שלהם בוושינגטון, והעברת השגרירות לירושלים, אז ההשפלה הפלסטינית בעצם מתחילה אצל טראמפ, ממשיכה בעצם לתוך הסיפור הזה, כי אף אחד מהאחים הערבים, נכון? לא זורק את עצמו על האוטובוס, ולהפך, אתה יודע, נותנים לאירוע להתקיים בלעדיהם.
בוא נגיד שמוחמד בן סלמן לא יקריב את האינטרסים האסטרטגיים שלו.
נכון לשבעה לאוקטובר.
נכון לשבעה באוקטובר.
שאגב, אחד הדברים, ואולי זה גם מה שמחבר אותנו, מוליך אותנו לאזור השבעה לאוקטובר, מסמכי החמאס שנמצאו, שמדובר על זה שאחת המוטיבציות המשמעותיות לצאת לקמפיין הזה, היה לנסות ולעצור את התהליך המתהווה האזורי בין ארצות הברית, סעודיה וישראל.
אני שם את זה ברבון קצת מוגבל, את המסמכים האלה, התוכנית התחילו שנתיים קודם, אני קצת לוקח את זה ברבון מוגבל, אבל יכול להיות שזאת הייתה אחת המוטיבציות לפעולה, זה נשמע הגיוני. ואז מגיע 7 באוקטובר. והנושא הפלסטיני מתוצץ, חזרה לסדר היום העולמי, אבל יותר מזה, עכשיו הולך לתימן, מה שאתה ביקשת שנעמק בו.
נכון.
כן, אני אעשה לך קיצור תודות תימן בשתי דקות, הייתה בצפון תימן יש שיעים, פלג יזדי, לא משנה, שיעים, הם היו כמעט 1,000 שנה ממלכה שיעית דתית, בשנות ה-60 נאצר התערב שם, אלא כמה צפון תימן מדינה כבר לא דתית, מדינה לאומית פן ערבית תימנית, אגב אומרים שבגלל שצבא מצרים היה מעורב שם, הם לא הגיעו מוכנים ל-67, יש כאלה שאומרים את זה, אחר כך כמה דרום תימן, שנות ה-90 הם...
רגע, הייתה תימן המאוחדת?
שנות ה-90 תימן מתאחדת, אוקיי. אחרי שנופל הסובייט, הציר הסובייטי נופל, תימן מתאחדת, בין הצפון לדרום, כמובן מתחילה מלחמת אזרחים, הנשיא הצפון, עלי עבדאללה סאלח, שהוא דיקטטור, שהחזיק, בעצם מנצח, מחזיק את, מאחד את תימן, ותימן מחזיק אותה חזק עד האביב הערבי. אביב הערבי, עכשיו צריך להגיד שבתימן המאוחדת, אמנם הוא...
מה הדגל של תימן המאוחדת?
שלושה
צבעים. האדום, לבן, שחור.
כן, בדיוק.
כן, אוקיי. זה הדגל של תימן המאוחדת.
לא הדגל של החות'ים.
לא של החות'ים שרשום שם צריך להרוג את היהודים, נכון?
רשום שם על האקבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, כללה ליהודים, ניצחון לאסלאם.
זה
הדגל.
זה הדגל.
שזה הדגל של גוף, אתה מבין מה האג'נדה שלו.
כן, מן הסתם. מן הסתם.
עכשיו, אגב, זה אגב הרבה בהשפעה איראנית, שהסלוגן של האיראנית זה מוות לאמריקה, מוות לישראל, הם הוסיפו גם כללה ליהודים, ככה פינקו אותנו בעוד.
עד הסוף, כן.
עד הסוף, בדיוק. בכל אופן, האביב הערבי, תימן, עלי עבדאללה סאלח, שהחזיק את המדינה, נופל. אגב, שתי מילים על החות'ים, הם התחילו בתור איזה תנועת ריווייבל, איזה תנועת חייה שיעית, בתימן המאוחדת, אמנם עלי עבדאללה סאלח היה שיעי, אבל כדי להיות כמו כל דיקטטור שרוצה להישאר בשלטון, הוא מחר לרוב הסוני את כל עמדות המפתח, כל התקציבים, השרי החוק דתי, הסוני, נהיה מקור חוק מחייב, השיעים הרגישו מוזנחים, מופלים, נשכחים, וקמה אותה תנועת חוטית, שמרשות אל חוטי, תנועת ריווייבל כזה, התחיל בתור תנועה חברתית.
מה זה חוטי?
חוטי זה השם של הבן אדם.
ממש על שם של בן אדם.
שם של בן אדם.
זאת אומרת, זה תנועה שמקורה באיש.
שהאיש גם אח שלו, והוא התחיל אותה.
מתי?
בשנות ה-90.
וואלה.
כן, זה התחיל, היא ממש התחילה, בתור תנועות נוער, מחנות, קייטנות, מסגדים. עשרות אלפי אנשים הצטרפו אליה, וכמובן כמו כל תנועה חברתית אסלאמית טובה, מתחילה לפתח זרוע צבאית, ובתחילת שנות ה-2000, החות'ים מורדים כמה פעמים, בממשלה בצנה, תימנית, של עלי עבדאללה סאלח, והוא מדכא אותם כל פעם, נותן להם בראש. ואז מגיע אביב הערבי, כל הדיקטטורים הגדולים מתפרקים, זה מתחיל בתוניסיה, בן עלי נפל, מובארק הספינקס 30 שנה נפל, מלחמת אזרחים בסוריה, קדאפי נפל, וגם עלי עבדאללה סאלח, ותימן נבחרת איזושהי ממשלה, כביכול דמוקרטית, וישר כמובן אחרי אביב הערבי גולשים למלחמת אזרחים אלימה, שמצד אחד החות'ים, השיעים, מצד שני הממשלה הלגיטימית של תימן כביכול, ואיראן, קאסם סולימני, זכר לא צדיק, לא לברכה.
מערבב, מערבל בטון שם.
נפלה לו פה הזדמנות לפתח עוד פרוקסי, איראן משקיעה את מיטב, אגב גם מומחים של חיזבאללה לבנון באו לאמן אותם, אחווה שיעית כזאת ממש, חות'ים, איראן, חיזבאללה, מיטב האמל"ח, טילים, כטב"מים, מאמנים, מומחים צבאיים, גנרלים, ממש בונים אותם ככוח, אותם אנחנו צוחקים עליהם בגלל כל מיני קליפים שלהם, וממש הם בנו את אותם תימנים שיעים, בנו אותם כמיליציה חזקה, קוראים להם המורדים החות'ים, אבל הם כבר לא מורדים, צריך להבין את זה, זה גם נשאר להם השם הזה, אבל הם ממש כבשו ב-2014, הצליחו לכבוש את צנעא הבירה, ממשלת תימן גלתה על העיר עדן, ואחר כך ב-2015 מוחמד בן סלמאן כל כך הזדעזע, שהפרוקסי האיראני הזה כבש את הבירה, את החצר האחורית שלו, את צנעא, שהוא באמת נכנס לאותה מלחמה איומה שדיברנו להם. אז ממש בשתי מילים ואיך זה מתקשר לאמריקה, החות'ים מחפשים לגיטימציה ומחפשים כסף. הם נהיו ממורדים, הם נהיו מדינה, והם צריכים לשלם לפקידים, מורים, מנקים, כל האדמיניסטרציה. ובבנק של צנעא לא נשאר הרבה כסף. כל הכסף שנשאר הלך למלחמה. חלק מהעובדים לא קיבלו שכר, חלק קיבלו שכר חלקי 7 שנים, אוקיי? הם אמרו להם, ברגע שאנחנו ננצח את המלחמה, תקבלו רטרואקטיבית את כל הכסף שלכם. והמלחמה נמשכה 7 שנים, וכמו שאמרנו, בן סלמן, שרוצה באמת להתמקד בבית, להפוך את סעודיה להיות סעודיה...
יעד תיירותי, 2030, מה שנקרא.
2030, חזון 2030, להכין אותה להיות מדינה של אחרי הנפט, לא רק באר של נפט, אלא האב טכנולוגי, תיירותי,
הם משקיעים מיליארדים ב-AI, קראתי.
ב-AI, אוקיי. Okay.
המון כסף, כאילו, קראתי פוסטים שחבר'ה שמתעסקים ב-AI, אומרים, תקשיב, זה הדבר הגדול הבא, זה המפרץ, כן, הם לקחו על זה, משקיעים ערמות של כסף.
אני יודע שלאמירויות יש מודל שפה ללא מוכר.
מדהים.
כי זה הוויז'ן, הוא רואה את מוחמד בן זייד באמירויות, שהיה גם מנטור שלו, עכשיו כן. הוא עלה בגיל 32, נהיה שליט בפועל, כן. הוא היה בן כמעט 60, וסיפורים שהם נסו למדבר, אימנו בזים ביחד, הוא ראה בו איזה מנטור, והוא רוצה ליישם, את מה שמוחמד בן זייד עשה באמירויות, אבל רמה אחת מעל.
MBZ ו-MBS, best buds.
היום כבר פחות,
עכשיו, כן.
אבל אז היו best buds, הוא ממש היה מנטור של המנהיג הצעיר, ועכשיו אתה אולי ראית את בטח את העיר נאום, העיר...
כן, עתיד... זה העיר העתידנית.
עיר העתידנית לגדות הים האדום.
קרוב לאלת אגב.
אלת,
קרוב נכון. לעקבה, זאת אומרת, זה היה הרעיון בעצם לייצר משולש תיירות של...
אלת, עקבה.
זה בעצם בסיס הנורמליזציה, אני בתפקידי הקודם כמשנה למנכ״ל משרד התיירות, על הדברים האלה בדיוק דיברנו למשל על הטבעה של אוניות מלחמה, כדי שאפשר יהיה לייצר מעין אתר צלילה,
וואלה.
זה כאילו עידן חדש. זה דיברנו עם השגריר הקודם שהיה פה, זה משהו שארצות הברית רצתה לקדם.
Make dive, not war.
משהו כזה, כן, כי הרעיון היה בעצם, אם כל אחד מטביע איזה ספינת לוחמה ישנה, וזה הופך להיות לאתר צלילה.
עם אלמוגים.
עם אלמוגים, וריף זה, זה כאילו, זה היה הרעיון.
זה רעיון,
כן.
יפה.
שלי, וקידמנו אותו ביחד, ודיברנו, כמובן, הממשלה התפזרה, אז הרבה לא נראה לי שנשאר, כי כל דבר ששארנו, הממשלה החדשה ניסתה לבטל, אבל זה באמת היה הרעיון, לנסות לייצר איזשהו קונצרנום של חבילה תיירותית מדלגת, הטאבה, אילת, נאום ואזור, כל מרחב של שרם, כל אורך סיני.
אני יודע שרוצים לבנות גשר בין נאום לסיני, בגלל זה היו צריכים את האישור שלנו להיא,
נכון, דרך
האיא, סנפיר שם וטיראן.
ותמורה קיבלנו אפשרות לטוס.
טיסות מעל. אז זה הוויז'ן הנחמד, אבל נחזור למציאות.
חוזרים לחוטים ול-MBS.
אז החוטים צריכים כסף, הם צריכים לגיטימציה. אין להם מקורות הכנסה, נמל צנה מופצץ סגור על ידי סעודיה, נמל חודדה, שעכשיו יורים משם את כל הטילים, סגור, והם ממשיכים במלחמה. עכשיו, מוחמד בן סלמן, אמרנו, רוצה להיפטר מתימן, רוצה להיפטר מהעול הזה, מהגיבנת הזאת. הוא הגיע למצב, שהחוטים ביקרו בסעודיה לפני כמה חודשים, אמר, תחשוב, האויב המר שלך מגיע לבקר, הוא הציע להם שנה שהוא ישלם את המשכורות, קצת מזכיר לנו מזוודות של כסף.
כן, מזוודות דולרים, הקונספט עובד לא רע, כן?
להעביר, והוא מעט...
לקנות שתיקה.
בדיוק. סעודיה מנהלת איזה מסע ומתן בין הממשלה, כביכול הלגיטימית של צנה, שבסוף זה עדן, שזו גובה של סעודיה, לבין החוטים בצנה. הממשלה בעדן, אגב, לא אוהבת את זה, היא אומרת, אתם... הם אומרים לה, בטח, אם יקרה לכם עוד פעם, אנחנו נחזור ונגן עליכם, עלק, כמו כן, בווייטנאם שחזרו כן. והגנו עליהם. אז הוא אומר, אוקיי, הוא אומר להם, בעצם אני אוכל לשלם, אני אוכל לערוב לכם, אני אתווך, ואפילו הם ביקשו עיר שיש בנפט, כדי שיהיה להם, ששיהיה בשלכת לממשלה של עדן, שתעבור לחוטים, ניסו לכבוש אותה בכוח, לא הצליח, עכשיו הם רוצים אותה במסע ומתן, והיה נראה שהמסע ומתן באמת...
מתקרב לאיזושהי
חתימה, ובן סלמן באמת הולך רק להיפטר מזה. ואז הגיע 7 באוקטובר, וכל האזור נדלק, והחוטים, אנחנו יודעים, חוסמים את נתיבי השייט, גם...
הסעודים מיירטים טילים, שזה unheard of, טילים שאמורים לעבור לישראל, הסעודים מיירטים טילים חוטים, זה מטורף, לא?
זה מדהים.
הציבור בישראל פחות מכיר את הסיפור הזה, זה הוזכר אולי פה ושם, אבל תחשוב על זה משהו, זה הרי סעודיה היא המדינה שארגנה את החרם ב-73, ניסתה להפיל את העולם,
ראש החץ, החרם הערבי,
כן, להפיל את העולם על הברכיים בעקבות המלחמה, חוסר הדלק בתחנות, והנה, 50 שנה אחרי מיירטים טילים, שהחיים הערבים יורים על היהוד, מה שאני...
זה באמת, זה לא יאמן,
והוא גם עוצר בגופו החלטה, שדורשת בוועדה בוועידה של הליגה הערבית שדורשת להפסיק את הנורמליזציה, הוא עוצר את זה בגופות ההחלטה
נכון,
הזאת.
נכון, יחד עם גם מצרים וירדן כן, היו נגד, כמובן. כן, חד משמעית, באמת מזרח תיכון חדש. ועכשיו הוא אומר לאמריקאים עכשיו, אגב הוא לא הצטרף לקואליציה,
כן.
סעודיה לא, רק בחריין,
נכון.
שאגב מדינה קטנה ואמיצה, נכון. פעם שווה להרחיב עליה, הצטרפה, סעודיה לא, מה היא אומרת לאמריקאים? תבליגו. תרגיעו, תעשו את המינימום.
כן.
עכשיו, היינו חושבים, אם האמריקאים סוף סוף, אחרי מה שחטפתם, באים להיכנס באויב המושבע שלכם, אתם תשבו, תמחאו כפיים ותגידו יאללה, בכל הכוח.
הוא חושש.
הוא חושש. הוא חושש שהוא יגרר חזרה לבוץ התימני, חוטים כמובן מאיימים עליו, והוא אומר לאמריקאים תבליגו. וכמובן שמאז, כמו שדיברנו בהתחלה, אז... תימן מאיימת לבעור לו עוד פעם, שהוא רק רצה להיפטר, הנורמליזציה, אחרי שהוא כבר יצא בריאיון, בפוקס, פתאום הנושא הפלסטיני חזר, הוא כבר לא יכול להגיד, כמו שהוא אמר בריאיון, ניתן להם איזה כמה דברים קטנים, כלומר כל התוכנית שלו, וכמובן הנורמליזציה גם הייתה צריכה להביא לו את הברית הגנה, את המלאך המתקדם, אולי גרעין אפילו,
אזרחי,
גרעין אזרחי, השרה, לא השרה, אבל היה אמור לקבל הרבה בנפיץ מהאירוע הזה, הכל נתקע. הכל
אבל אני חייב להגיד לך שלמרות שהכל נתקע, אנחנו רואים גם את צחי הנגבי כותב באל-ערבייה, שזה עיתון של הממשלה.
אילף.
אילף זה היה? אוקיי. שכתב שם על הרעיון שבעצם סעודיה ומצרים וכוחות מתונים ישלטו בעזה. אנחנו רואים קבוצות think tank צרפתיות שמדברות על זה. אני בתחושה שלי כל הזמן שמשהו מתבשל מתחת ככה לעינינו הבוחנות, עם מעט מידע מודיעיני שמעט לתפיסות שנופלות אלינו, שמדבר על הפתרון של... הגליית סינואר אנשות לטוניס, אלג'יריה, whatever, כניסה של כוח רב-לאומי ערבי, של מפרציות, פלוס מצרים, וכמובן גיבוי אמריקאי, כזה או אחר, שיקים ממשלת טכנוקרטים, לשנתיים, שלוש, ארבע.
ינהל
אזרחית, אנחנו ראינו מה קרה, אנחנו אמנם מקליטים בתחילת חודש מרץ, והפרק ישודר לתוך חודש מרץ, אבל אנחנו נזכור את האירוע הדי טראומטי שהיה בתחילת החודש, שבמסגרתו כמה עשרות נהרגו, כי הוצנח חבילות סיוע, והתחיל להיווצר לחץ מאוד מאוד משמעותי, כי בעצם ישראל לא יכולה לנהל אזרחית את האירוע, וגם לא רוצה, וזה בעצם היה אמור להיות המפתח, ואולי עדיין, זה יהיה המפתח לסיום המשבר הזה, לא?
אז אני אגיד לך מה אני חושב, מה אני מעריך. אז קודם כל, סעודיה, מה שהיא רוצה יותר מכל זה להחזיר שקט, להפסיק את האירוע הזה, להרגיע את האזור. עכשיו, הגזר שגם האמריקאים וגם הסעודים מנפנפים מול ישראל,
נורמליזציה.
נכון, אנחנו לא רק אנחנו נביא עוד מדינות אפילו.
על זה נתניהו רוצה את הקמפיין בחירות, לא על השבעה באוקטובר. זאת אומרת, הוא רוצה את המערכת בחירות, רפרנדום על ההסכם עם סעודיה.
השלום הגדול.
השלום הגדול עם סעודיה, כן.
זה גיוני. אז היא אומרת, עכשיו, מה היא מוכרת לפלסטינים? היא אומרת, אני אביא תפסת אש, אני אגרום לישראל להגיד משהו, עכשיו חייבים, כי אין ברירה יותר, משהו על אופק מדיני, שתי מדינות, איכשהו ינסחו משהו, וזה אני אוכל לבוא בתור מי שסעודיה הצילה את עזה מכיבוש ישראלי.
כן, פטרונות כזאת.
אנחנו מעבירים את זה קודם כל איזה חונכות ערבית, טכנוקרטית, לאיזה תקופה, ואז אתם את הפלסטינים תחזרו, הצלנו אתכם מציפורני השליטה הישראלית, ככה הם רוצים
שזה... הציונים.
הציונים שזה ייראה. נתנו איזשהו אופק מדיני, החזרנו את האופק המדיני, שתי מדינות, לדיבור לפחות, לא מדבר איתך בפרקטיקה, מדבר איתך לפחות בדיבור, להראות איזה נכונות, ולדעתי הסעודים חושבים שזה יספיק להם, כדי גם לצאת טוב עם הפלסטינים, שזה יוכלו להחליק בגרון, וגם בשביל להביא את הנורמליזציה. ובעצם מנפנפים לישראל כל הזמן בגזר הזה. אגב, בלבנון זה מעניין, גם שם הם עובדים, שם חמש מדינות שעכשיו פועלות ביחד, מצרים, צרפת, קטר וסעודיה, גם שם לנסות להביא איזה דיל גדול, אין שם ממשלה כבר...
כן, כמה שנים.
אין שם נשיא שנה ומשהו, אין שם ממשלה שנה ומשהו, מצב זוועה.
לא אוספים זבל מהרחובות.
חשמל כמה שעות בקושי, ויהיה איזה דיל גדול שגם סעודיה וקטר יפתחו את הארנק, יקימו ממשלה, יקימו...
אבל זה כנראה בהתניה שהם ייסוגו מעבר לליטן.
וגם
17-01.
ועוד גזר לישראל, 17-01, 17-01 משודרג, טורבו, 2, אוקיי.
דור שני.
2.0,
כן.
וזה עוד גזר שהסעודים מנסים לנפנף לישראל. עכשיו הם רואים שהדיל הגדול יביא לרגיעה גם בלבנון, גם בעזה, גם בתימן, יאפשר להם את הנורמליזציה, ייתן איזה אופק בעזה, והכל יסתדר. עכשיו, שרי המאמין, הלוואי שזה יקרה, לבנון נראה לי האתגר הכי קשה, לגבי עזה אני יותר אופטימי.
חוטים?
החוטים אני חושב ש...
כי הרי האיראנים לא בעניין של שלום אזורי, הם לא make love no war, נכון?
כל האיראנים רצו, לפני האירוע, הם גם היו במגעים לחזור להסכם הגרעין, אתה זוכר שהיה הסכם בין איראן לארצות הברית, שחררו להם איזה כמה מיליארד, 6 מיליארד,
כן, כן.
תמורת בני ערובה, ורוב מלי שם היה...
כן, שאז הסתבר שהוא...
שהוא מדליף גם...
לא רק מדליף, הוא עבד מטעמם, הוא עכשיו באיזשהו... כן,
כן, שהוא גם... שלא נדע...
משרתם של שני אדונים, כן.
אבל גם שם היה נראה שבנתיב הזה, שוב, כחלק מאותו דטנט אזורי גדול, גם שם היה נראה שאמריקה מתקדמת, ורק רוצה להוריד את הנושא הזה גם, כן. איראן מהשולחן, וגם שם יגיעו לאיזה רגיעה ויהיה בסדר. אז איראן גם הייתה רוצה לחזור לזה, היא גם הייתה שמחה להגיע לאיזושהי הבנות, אין לה עניין במלחמה גדולה, היא מפעילה את הפרוקסי שלה, את חיזבאללה, במידה מוגבלת, היא מפעילה את החוטים, הכל כדי לפצל את הקשב של צהל, של ישראל, להראות איזשהו אחדות הזירות שהיא תמיד הבטיחה, אבל איראן לא תקריב את האינטרסים האסטרטגיים שלה, שזה ההסכם, חיזבאללה שהיא בנתה, בשביל עזת, בשביל חמאס. כלומר, היא תלך לקראתם, אבל אם צריך, היא תקריב את עזה, ולא את האינטרסים האיראנים. אז גם איראן פה לא רוצה ללכת למלחמה אזורית, היא גם תשמח אם האירוע הזה ייסגר, אם חמאס יישאר בשלטון, איכשהו עוד יותר תשמח, אבל גם אם לא, היא תבלע את זה, זה תהיה מכה בשבילה, אבל לא שווה ללכת להקריב אינטרסים איראנים גדולים, ושוב, הכל, תחשוב, הכל סייד אפקט, כל מה שאנחנו מדברים, של כשל טקטי ומודיעיני ישראלי בבוקר 7 באוקטובר.
פשוט מדהים. זה מדהים. כן, כי הרי כל האירוע הזה יכל היה להיחסך מאיתנו, אם היה באמת איזה שני מסוקים בכוננות, שהיו יורים איזה כמה הלפיירים, ומדכאים את השיירות הניצחון האלה של 7 לאוקטובר, זה פשוט בלתי נתפס.
תחשוב על גלי העדף, תחשוב.
זה מטורף. אבל תראה, אנחנו סך הכל כבר עברנו את החצי שעה שלנו, וזה מביא אותי לשאלה האחרונה, שהיא תמיד שאלת העתיד, שאני מאוד אוהב לשאול את האורחים שלי. אנחנו מקליטים את הפרק הזה תחילת מרץ, חלון הזמנים האמריקאי מאוד מצומצם. להערכתי, אם עד יוני לא עובר, לא יהיה.
עד הוועידות.
כן, עד הוועידות, הוועידות מתחילות בקיץ, אנחנו תכף יוצאים לחופשת הפסחה, ואז יש שאט דאון של הקונגרס, זה בתחילת אפריל, ויש לנו משהו כמו איזה בערך שבועיים, שלושה שבועות, פחות או יותר, אמצע מאי עד תחילת חודש יוני להגיע להסכם, שגם באמת עובר סנאט, כדי, זה על פי החוקה, שני שליש חייב לעבור, מה הערכות שלך, כי גם במקביל הרי האמריקאים שמפעילים המון לחץ, ראינו את ביידן השבוע מלכה גלידה ומתחייב שעד יום שני יהיה פתרון לעניין השבועים, החטופים סליחה, וכנראה אנחנו לא שם בעקבות האינסידנט, מה נראה לך בתוך מסגרת הזמן הזאת שהיא קשיחה מאוד, כן, כאילו אין מה לעשות, לא יהיה עסקה, בין ישראל, סעודיה וארצות הברית, אם אין סנאט, והסנאט אנחנו יודעים מתי הוא מתפזר, תן לי, תכמת לי את זה אוקיי. באחוזים, מה אתה חושב
אני
שיהיה?
אני אגיד לך ככה, אני, כמו שאתה תיארת, בגדול יש שני שעונים שרצים, שעון אחד שהולך עכשיו עד סוף המהלך העצים נגיד, עד סוף מיתות חמאס, או הגעה להשלמת המשימה, והשעון השני הוא שעון של הבחירות. כמו שאמרת, אתה מבין בזה יותר ממני, אני אתחיל לתקתק בערך בוועידות ביולי.
כן, ביולי זה הראשון, אוגוסט זה השני, כן, דמוקרטיה.
אז אני חושב שחלון הזמנים האפשרי הוא שהשעון הזה ייגמר, כלומר המלחמה תיגמר, והשעון השני עוד לא התחיל לתקתק. מה האחוזים? דעתי 40%, משהו כזה, אם אני צריך להעריך. כל המנהיגים מאוד רוצים, אבל בסוף מה שיקבע זה הטנקים.
צריכים לזכור גם את הפקטור הנוסף המאוד דרמטי, שהשבוע גלנט זורק פצצה, שוב, הפרק ישודר רק בעוד חודש, אז אנחנו נוכל לדעת
יותר
רק
אחרי זה. כמה טעויות אנחנו נעשה פה בערכות.
כן, לא, אבל האם באמת הולכים לפירוק הממשלה, בגלל שפשוט אין יותר כסף לחרדים, על רקע חוק הגיוס, ואז גם נכנס השעון הישראלי לתוך הפוליטי הישראלי, והכל זה, זה חתיכת סמטוחה אחת שמאוד מאוד קשה לראות איך מצליחים ללכת בכל כך
הרבה. הרבה מכשולים לדרג
עליהם. ממש, זה טוב, 40%, אתה יודע מה קניתי? אני חושב שזה אפילו הערכה ריאלית, אני הייתי נותן פחות, אז אני רוצה לגמור בצורה אופטימית, אני מדבר על ההסכם שלום עם סעודיה, אני חושב כבר איזה שנה וחצי, מאז שציפור קטנה הדליפה לי, שזה הכיוון במפלגה הרפובליקנית, ואני מפרסם את זה כל הזמן, כן, מתוך הבנה שאנחנו בדרך לשם, אני אשמח מאוד לעשות סיבוב ניצחון, להגיד לכם, אמרתי לכם, אבל השבעה לאוקטובר, אתה יודע, טרפת הקלפים של כולנו, אבל כמה הוא 40% יכול להיות נהדר, תשמע, היה ממש כיף, נהניתי מאוד שיחה מעשירה, נותנת יופי של סקירה, אני בטוח שגם מי שעוקב אחריך וגם מי שעוקב אחריי, יוכל סוף סוף לזכות לשמוע את מה שהרבה מאוד פעמים אנחנו עושים בינינו כפינג פונגים, של אני משתף אותך ואתה משתף אותי עם השלמות ידע מכל אחד מהכיוון שהוא מביא, היה מרתק, תודה רבה.
תודה קובי, בכיף.
תודה רבה שהזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל הפלטפורמות דוגמת אפל, ספוטיפיי, גוגל ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלתה של מיכל חפר, שגם היא מנחה פודקאסט בשם עולם קטן על תרגום בעולם העסקי. זקוקים לשירותי תרגום ותבלול בכל השפות, כל הפרטים באתר lichi.coil, זה lichi.co.il, או ישירות למיכל בטלפון 052-3516-070. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה, בניהולו של שלום סיונוב, על הפקתו של הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא.
דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, וקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Grassroot Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.